הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא החסד והנתינה לזולת. שיעורנו לרפואתה של הילה מלכה חיה, בת רבקה. השדה חמד הקפיד כל ימיו על זהירות מופלגה במצוות שבין אדם לחברו. כשאנשים היו נכנסים אליו, היה קודם כל מביט אל תוך מגירה, ורבים האנשים שהיו סקרנים לדעת על מה הוא מסתכל, מה הוא מביט שם. לימים התברר שהוא כתב משפט, הווי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, המשנה בפרקי אבות. היות שהוא טרוד בלימוד, הוא חשש שיהיה לו קל לשכוח את המשנה הזו, הווי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, כך היא המשנה. ולכן הוא כתב את זה לעצמו, כתזכורת. ושמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, הווי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. אדם שהוא כל כך ערכי, בקלות יכול להשוות בינו לבין האנשים האחרים, הוא מאוד ערכי, הוא עושה את תורתו קבע, זו הערכיות שלו. הוא גם אדם פרקטי, אומר מעט ועושה הרבה. בקלות הערכיות שלו יכולה להפוך למנוף לגאווה שלו על הזולת. ההשוואה שהוא משווה ואומר, אני עושה תורתי קבע. אני אומר מעט ועושה הרבה. מאוד יכול להיות שבטעות יכולה הערכיות שלו להתפרש כעליונות שלו על הזולת. ולכן, כדי שלא יגיע למקום הזה, אומר שמאי, עשה תורתך כאבם. עוד פרקטי, אמור מעט ועשה הרבה, אבל בין אדם לחברו, ואם מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. שלא ישווה האדם את עצמו יותר מדי לזולת, ואז יהיה לו קשה לקבל כל אדם בסבר פנים יפות. לכן אל תתעלם מהרגשות של הזולת. תעשה הרבה, תהיה ערכי, תעשה את התורה שלך קבע. תהיה פרקטי, אמור מעט ועשה הרבה, אבל לזולת, הווי מקבל כל אדם, כל אחד בסבר פנים יפות. אל תאמר, העיקר ללמוד תורה או להיות איש של מס, אלא גם הווי מקבל בסבר פנים יפות. תחייך, תפרגן, תן לו הרגשה טובה, תן לו תחושה חיובית. תן לו הרגשה שהוא יקר, חשוב. אל תתעלם מעולם הרגשות של הזולת. אתה כולך בעולם של תורה. אתה כולך בעולם של עשייה. הרגשות של הזולת? אולי זה עולם לא חשוב כל כך. לא, אל תתעלם מעולם הרגשות שלו. עשה תורתך קבע. תשקיע בתורה. מעשי? תהיה מאוד. עשה הרבה, אמור מעט. אבל אז כאשר מדובר על הרגשות של הזולת, יכול האדם לומר לעצמו, מה זה כבר רגשות? הוא ירגיש טוב, הוא ירגיש רע, לי זה לא משנה. העיקר אני פועל ואני עושה ואני לומד תורה שלמדתי באף, גם כשקשה לי, גם כשאני מתוסכל, גם כשאני מאוכזב, אני לומד. לגבי עשייה, אמור מעט ועשה הרבה. רגשות? מה זה משנה כעת? לכן אומר שמאי, הווי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. אפילו אם אתה עצמך ברמות גבוהות כל כך של לימוד התורה והעשייה, תקבל אותו בסבר פנים יפות. אבל חשוב לדעת, זה לא דבר של מה בכך. כאשר אתה מחייך לזולת, מעודד אותו, נותן לו הרגשה טובה, אתה מחזק אותו, אתה עוזר לו להאמין בעצמו, לשאוף לעוד. שהרי כאשר האדם מאמין בעצמו, הוא מתחיל לפעול ולעשות. אומר המאירי, אפילו אם אתה לא מחבב אותו, בכל אופן, אל תפעל לפי הרגשות שלך. בכל אופן, תשמח אותו. תשמח את הרגשות שלו. תשמח אותו, תחייך אליו. אל תאמר, אני נאמן לרגשות שלי. אם אני לא מרגיש כלפיו רגש חיובי, אני לא מחייך אליו. לכן המשנה הבאה, ומחדשת דעה שאומרת כך, אל תתייחס לרגשות שלך, שאתה לא שמח לראות אותו, אלא לרגשות שלו, ותראה לו פנים שמחות, פנים שוחקות, סבר פנים יפות, שהוא יסבור שאתה שמח, ובכך הוא ישמח ויאמין שאתה שמח כאשר אתה פוגש אותו. אתה עושה איתו חסד. אם אתה לא מקבל אותו בסבר פנים יפות, אומר רבנו בחיי, עדיף אל תכניס אותו בכלל אל תוך הבית שלך. אם אתה לא מקבל אותו בסבר פנים יפות, אתה מבייש אותו. כמו שאומרת הגמרא, מסכת חגיגה בדף ה', שרבי ינאי ראה אדם שנותן צדקה ברחוב לעני, וזה בייש את אותו עני, ואמר לו, לא משתלמת הצדקה שלך. עדיף שלא תיתן צדקה, כי הבושה שהתבייש הכריע לרעה יותר מאשר החסד שבצדקה. לכן אומר המאיר, יקבל אותו בסבר פנים יפות. אתה לא אוהב אותו, שהוא יסבור שאתה אוהב אותו בסבר פנים יפות, שהוא יסבור שהפנים שלך יפות, וכך ירגיש טוב. ומהמקום הזה ניגש אל ספר דברים. כתוב שם, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, בארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך, לא תקפוץ את ידך מאחיך אביון. פתוח תפתח את ידך לו, והאבה תאביתנו, די מחסורו אשר יחסר לו, תיתן לו. אם יהיה אדם אביון, שהוא יותר מעני, אביון זה מי שתאב לכל דבר, כך אומר רשי, מאחד אחיך, מקרובי המשפחה שלך, או מאחד שעריך, מעניי העיר שלך, לא תאמץ את לבבך, אל תצטער כשאתה נותן לו, אז זה נאמר, לא תאמץ את לבבך. עוד, לא תקפוץ את ידך, אדם שרוצה לתת צדקה, ולאחר מכן מתחרט. ואומר, אולי לא כדאי, הוא כבר פתח את היד, ואז הוא סוגר את היד, ואז הוא פותח עוד פעם, ואז הוא סוגר את היד. זה נקרא, לא תקפוץ, לא תסגור את היד, אחרי שכבר החלטת שאתה רוצה לתת והתחלת לתת, תפסיק להתחבט, תן לו. אומר האדם, אולי לא, אולי כן, אבל לא רק בראש, גם בידיים כבר. לא תקפוץ את ידיך. עוד אומרת התורה, ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך, בלי יעל, לאמור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, אז וראה עיניך, באחיך אביון. אתה תעדיף לא לתת לו שום כסף, מכיוון שכל חוב ישמט בשנת השמיטה. אז אם כן אומרת התורה, שלא יהיה דבר עם לבבך בלי יעל. שלא תהיה לך גישה שלילית, אלא כן תיתן. איפה עוד מצינו שמתוארים בני האדם בתואר בלי יעל? לכאורה זה תואר חמור. מצאנו אותו במקום נוסף. יש אנשים שמכונים אנשי בלי יעל. מי זה? מדובר על, יצאו אנשים בלי יעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם. כלומר, את מי מכנים אנשי בלי יעל? אנשים שהם מדיחים את אנשי העיר לעבוד עבודה זרה, עיר הנידחת, ומי משפיע עליהם? אנשי בלי יעל. מי זה האנשים האלה? אנשים שמסיתים לעבודה זרה. אנשים רשעים. אנשים שקרואים אנשי בלי יעל. אומר רשי, בלי עול. הם האנשים שגורמים לרבים לעבוד עבודה זרה. איך הם מכונים? אנשי בלי יעל? התורה מכנה גם אותם אנשי בלי יעל, ומי עוד? מי שלא עושה צדקה עם הזולת. איך זה ייתכן? למה מכנים את מי שלא משקיע בצדקה, ואת מי שמדיח את העיר לעבוד עבודה זרה, שניהם עם אותו תואר שלילי? איך זה ייתכן? והגמרא מסכת כתובות בדף סמכת מספרת, כדי להמחיש את הרעיון, כמה חמור להעלים עיניים מהצדקה, שרב פאפ הלך ונפל במדרגות, ורב הזה מעין עונש סקילה. הוא היה חרד. איזה חטא הוא עשה שהוא נענש בעונש כזה? אמר לו חייא בר רב, אולי פעם אחת הגיע לידך אדם עני, ואתה העלמת את העיניים שלך מלתת לו צדקה. לכן הגיע לך עונש סקילה. גם בילקוט שמעוני, גם בגמרא כתובות, כתוב שהמעלים עיניים מן הצדקה, הוא כאילו עובד עבודה זרה. מאיכן זה נלמד? מכיוון שבתורה עצמם, אנשי בליעל, מי מכונים? מי שמדיח לעבודה זרה, ומי שמעלים עיניו מהצדקה. ולכן אמר לרב פאפה, אולי העלמת עיניים מן הצדקה, ולכן נפלת מהמדרגות, ואתה פוחד שמה זה בגלל עונש סקילה. מה הקשר בין השניים? מה הקשר בין עבודה זרה? ומי שמעלים את העיניים שלו מהצדקה, המעידה, הסקילה, זה בגלל שרב פאפה נמנע מלתת צדקה. מה עומק הדבר? מהו ההיקש? מה הדמיון בין הנמנע מצדקה ובין האדם שעובד עבודה זרה? התורה לא רק דואגת לאדם העני שלא פת לחם. התורה דואגת גם לנותן, שהמידות שלו יתוקנו, שהאמונה שלו תתלטש, תזדקך. לא רק שאני יהיה לו אוכל, אלא גם שהנותן יהיה מאמין יותר. הרי התורה מדברת כל כך הרבה על המידות שלו. לא תאמץ את לבבך, פן יהיה דבר רע עם לבבך, בלי יעל רע בעיניך, נתון תיתן, לא יראה לבבך, בתיתך לא, פתוח תפתח את ידיך. כלומר, בשביל לתת צדקה, התורה מדברת על כל כך הרבה ציוויים, יש לעבוד על מערכות רבות כל כך, כדי להתרחק מהלב הרע, מהעין הרעה, מהקמצנות. לכן התורה מדגישה כל כך הרבה וריאציות, אופנים של צדקה, של נתינה, של פתיחת הלב, של פתיחת היד. ואותה העלמת עין היא קרובה לפריקת עול, בלי יעל. למה? המשנה הפרקה בו אומרת, תן לו משלו כי אתה ושלך שלו. לא בכוחי ועוצם ידי עשיתי את החיל הזה, ולכן אשמור עליו. אלא זוהי ברכת השם, וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. העבודה הזרה היא השכחה מבורא עולם. נתינת הכוח, העוצמה, לכוחות אחרים בעולם, לא לבורא עולם, אלוהים אחרים. כך האדם שמעלים עיניו מהצדקה, מהחסד, מהנתינה, בהרבה מאוד מקרים הוא מאמין שמה שיש לו זה שלו. אבל אומרת המשנה פרקי אבות, אל תשמע הכל לעצמך, תן לו משלו, כי אתה ושלך שלו. אתה ומה שהשגת, הכוחות שלך, היכולות שלך, תוצאות החיים שלך שלו. מי שמעלים עיניים מהצדקה, הוא בטוח שהוא הפועל, הוא העושה, הוא המשיג, הוא מגיע לתוצאות, ולכן כל מה שהוא עושה, כמו האדם שעובד עבודה זרה, שמאמין שיש כוחות אחרים בעולם, לא אך ורק בורא עולם, כך גם כן האדם שמעלים עיניו מהצדקה, יש כוחות אחרים בעולם, כוחי ועוצם ידי, אבל וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, תן לו משלו כי אתה ושלך שלו. המעלים עיניו מהצדקה, את זה הוא שוכח. אבל כשאדם נותן מעצמו לאחרים, הוא משנה את האופי שלו, הוא עושה שינוי מהותי בעצמו, הוא מרגיל את עצמו לצאת מהעולם המוגבל של מה אני חושב ומה אני מרגיש, ונכנס אל העולם של הנותן, עולם חסד יבנה, עולם שמחוץ לעולם המחשבות האישי שלו, הרגשות שלו, הוא פתוח לעולם רחב יותר, גדול יותר, רגיש יותר לזולת, שונה מהעולם המצומצם והקטן שנמצא במחשבות שלו, בראש שלו. החשיבות להווי מקבל את האדם בסבר פנים יפות, להתייחסות אל הרגשות של הזולת, היא מהותית. אומרת הגמרא מסכת שבת, רב יהודה, תלמידו של שמואל, היה יושב לפניו. הגיעה אישה אחת, והיא צעקה, והיא בכתה על עוול שנעשה לה. ושמואל לא היה מתעסק איתה, אלא בדברים אחרים. אמר רב יהודה, תלמידו של שמואל, לשמואל, הרי כתוב, אותם אוזנו מזעקת דל, גם כשהוא יקרא, הוא לא יענה, כך אומר שלמה המלך בספר משלי. אמר שמואל לתלמידו רב יהודה, שיננה חריף, כך היה מכנה שמואל את תלמידו רב יהודה, רישך בקרירי, רישה דרישך וחמימי, הראש שלך, הרב שלך, יהיה נידון בצוננים. כלומר, הוא לא יענש על כך. הרב שלך זה אני, שמואל. אבל הרב של הרב שלך, רישה דרישך, הוא בחמימי, הוא יענש על כך. כי הוא באמת היה אמור לשמוע אל זעקת הדל של אותה אישה. ומי הוא? הרב של הרב שלך, כלומר הרב שלי, מר אוגווה, שהוא אב בית הדין. ומכאן, בואו ונפתח את הגמרא במסכת בבא בתרא בדף י, שרב יוסף נפטר מהעולם לפרק זמן קצר, ולאחר מכן חזר לעולם הזה, וכשהוא נשאל מה הוא ראה שם בעולם העליון, אמר, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה, תחתונים למעלה. נאמר לו, לא ראית עולם הפוך, ראית עולם שהוא אמיתי, עולם ברור ראית. ובתוספות הסבירו מה הכוונה עולם הפוך, בשם הגאונים, קבלה בידם, עולם הפוך ראו, הכוונה היא ששמואל, שהיה רבו של רב יהודה, היה יושב כתלמיד בפני רב יהודה. ולמה? מכיוון שהוא לא עזר לאותה אישה שהיא התלוננה על חוסר הצדק שנעשה איתה. ואכן התקיים בו, בעולם העליון אותם אוזנו מזעקת דל, גם הוא, כשהוא יקרא, הוא לא יענה. ולמרות ששמואל השיב לתלמיד שלו רב יהודה, שאני לא אחראי, רק אב בית הדין, משמע מדברי התוספות, שגם אם והים, וכדברי שמואל אב בית הדין, הוא אמור לקחת על כך אחריות, ובכל אופן, לא אנחנו נשפוט, אבל רק נלמד את דברי התוספות, כנראה רחמים, התחשבות, השתתפות, הזדהות, זה כן היה אמור להיות. ולכן אומרת הגמרא שבעולם הזה שמואל הוא רבו של רב יהודה, אבל בעולם הבא, עולם הפוך, ראיתי אומר רב יוסף, ושמואל הוא לא רבו של רב יהודה אלא תלמידו, מכיוון שהתקיים בו אותם אוזנו מזעקת דל. אמנם עונש לא, אבל כפי שהתוספות אומרים, ירידה מסוימת בדרגה הייתה, ובעולם הבא שמואל, במקום להיות רבו של רב יהודה, הוא תלמידו. אז למדנו, אומרת התורה, ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל. לאמור, הנה מתקרבת שנת השבע, זוהי שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך האביון. אמרו חז"ל בגמרא מסכת בבא בתרא בדף י, מי שמעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה, כיוון אחד, הסברנו, כתוב בליעל, לגבי מי שמעלים עיניו מן הצדקה, ולגבי מי שמדיח את אנשי העיר לעבודה זרה, והדמיון הוא, כמו שעבודה זרה רואה כוח אחר, אלוהים אחרים, לא רק הקדוש ברוך הוא, ככה מעלים עיניו מן הצדקה, מאמין שהוא פעל, הוא עשה, והוא לא רוצה לאבד את מה שהוא יצר, גם הוא מאמין בכביכול אלוהים אחרים, הוא האלוה האחר, כוחו ועוצם ידו. אומר החידה, המעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד עבודה זרה. למה? היות שכל כך הרבה ברכות כתובות בתורה, נביאים וכתובים, כי בגלל הדבר הזה שאדם נותן ומעניק, יברכה השם, וצדקה תצילי ממוות, ורודף צדקה וחסד, חיים ימצא. אז הרבה רווח יהיה לאותו אדם. כל כך הרבה מעלות דרשו חז"ל במעלת הצדקה, אם למרות כל המעלות האלה, הוא לא נותן. אז אם כן הוא מלמד שהוא לא מאמין בתורה, נביאים וכתובים בדברי חז"ל, לא מאמין בשכר הניתן כתגמול על מעשה החסד והצדקה, ובפורענות שיכולה להגיע לאדם שנמנע מלתת צדקה כשהוא יכול וצריך לתת. עוד מצינו, אומרת התורה, אסר תאסר לתת מעשרות מהתבועה. אומרת הגמרא מסכת תענית, מהי אסר תאסר? מה משמעות הכפילות הזו? מספיק שיהיה כתוב אסר תאסר את התבועה, מהי אסר תאסר? אסר בשביל שתתאשר. מספרים שבימי המצור על גטו ורשה, כשהיהודים הנסורים סבלו ממחסור, מרעב נורא, הורה הגאון רבי מנחם זמבה, מהגאונים המופלאים של פולין. הלכה למעשה, לקיים את הדין, כופין על הצדקה. לקחת ממון בכוח, בכוח הזרוע, מעשירי הגטו, בשביל הרעבים. ולמה? מה היה הטעם שלו? היות שכתוב, זה נהנה וזה לא חסר. זה נהנה העני שמקבל, וזה לא חסר העשיר שנותן, שהרי מובטח הוא לבוא על שכרו. כמו שכתוב, אסר תאסר, אסר בשביל שתתאשר, וכאשר האדם נותן צדקה, בגלל הדבר הזה יברך השם, וצדקה תציל מוות ורודף צדקה וחסד ימצא חיים. אם כן, נתינת המעשרות גורמת לעשירות. נתינת הצדקה מעבר למעשרות מזכה את האדם בברכה, בשפע. אם כן, העני המקבל הוא נהנה, והעשיר הנותן הוא לא חסר. זה נהנה וזה לא חסר. אם המצב הוא זה נהנה וזה לא חסר, אז כופין, כופין על מידת סדום. שאל הגאון רבי שמואל דוד וולקין שאלה על אותו פסק הלכה. הרי לכאורה, אם כך היא ההלכה, כמו שאומר הגאון רבי מנחם זמבה, הרי כתוב בגמרא מסכת כתובות בדף נון, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, שמה יצטרך לבריות. אדם שעוסק ב, לדוגמה, חסד, צדקה, לא יבזבז יותר מחומש, שייתן עשירית, הוא רוצה יותר חמישית, אבל לא יותר. למה? שמה יעשה אני, ואז יצטרך אל הבריות. ולכאורה, אם עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר, אם האדם נותן חומש, זה יותר ממעשר, זה יותר מאחד חלקי עשר, זה אחד חלקי חמש. אז ודאי שיזכה לעשירות. ואם ייתן אחד חלקי שלוש מנכסיו, שליש מנכסיו, מה זה משנה? הרי יש בתוך השליש מנכסיו אחד חלקי עשר מנכסיו. יש לו 1,000 שקל. אם נתן 100 שקל, זה מעשר. אם נתן 200 שקל, זה חומש. ואם נתן 500 שקל, אז זה חצי. בתוך החצי ודאי שיש מעשר. הרי 500 כולל בתוכו את 100. אז בכלל 200 מנה, בכלל ה-500 חצי מכספו, נמצא 100 שקל. הרי היות שהוא נתן מעשר, אז הוא ודאי יתאשר. אז למה שלא ייתן יותר מחומש? למה הגמרא מגבילה המבזבז על לבזבז יותר מחומש? הרי בתוך החומש כלולים כבר כספי המעשר, ואז בכל אופן הוא יזכה להרבה כסף, שהרי עשר בשביל שתתאשר. ובכל אופן מה אומרים? אל תיתן יותר מחומש. מדוע? שמה, אם תיתן יותר מחומש, תצטרך לבריות. המבזבז, אל יבזבז יותר מחמישית, שמה יצטרך לבריות? אבל למה? הרי הוא ודאי יזכה לעשירות. הרי זה היה הפסק של הגאון רבי מנחם זמבה, שהורה הלכה למעשה לקיים את הדין של כופין על הצדקה, לקחת ממון בכוח הזרוע מעשירי הגטו, בשביל הנצרכים הרעבים, והטעם כי הנותן צדקה הוא זה נהנה וזה לא חסר. זה נהנה העני שמקבל וזה לא חסר. העשיר שיתקיים בו עשר בשביל שתתעשר. זה נהנה וזה לא חסר. אבל רואים שזה לא לגמרי כך, שהרי המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, שמה יצטרך לבריות. הרי כאשר הוא מבזבז, הוא ייתן לצדקה והוא יזכה לעשירות. עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. אז איך זה מסתדר? אלא, מסביר הגאון רבי שמואל דוד וולקין רעיון נהדר. הגמרא במסכת סוכה אומרת, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. כתוב בספר הושע, זירעו לכם צדקה וקיצרו לפי חסד. כלומר, אם אדם זורע, ספק הוא אוכל, ספק לא אוכל. אדם שהוא קוצר, הוא ודאי יאכל את זה. כלומר, כאשר הוא זורע, שמה יצמחו, שמה לא יצמחו אותם זרעים. כי אולי יהיה שידפון או יהיה ברד, כל מכה זו או אחרת, והזרעים לא יצמחו. אבל כשהוא כבר קצר, אז זה אצלו ביד, אז הוא יכול לאכול. אז אם כן, זה מה שאומר הנביא הושע. זרעו לכם צדקה. הצדקה היא כמו כשאדם זורע. סבירות גדולה שמשהו זרע יצמח, אבל אולי ילקה בשידפון או בברד קשה ויערוס את כל הזרעים. אבל קיצרו לפי החסד. כאשר האדם הוא עושה חסד, אז הוא קוצר, אז ודאי, משהו קצר הוא יכול לאכול. ולמה זה כך? התשובה היא, מכיוון שלגבי צדקה, יש הרבה רמאים שמקבלים את הכסף של הצדקה. והם לא זקוקים לכסף הזה, אם כן, אמנם מעשה צדקה יש, אבל אם העני הוא לא העני הנצרך, אז הוא לא מתברך בכל הברכות. לגבי גמילות חסדים, גמילות חסדים זה בין לעניים, בין לעשירים. כאשר האדם מעודד, מחייך, מפרגן לאדם עני, זה גמילות חסדים. כאשר מפרגן, מעודד ומחזק אדם עשיר, זוהי גמילות חסדים. גמילות חסדים במעשה, בדיבור, זה בין לעניים ובין לעשירים. אבל לגבי צדקה, זה כסף, זה לעניים ולא לעשירים. אם כן, אם האדם היה בטוח שכשהוא נותן צדקה, הוא נותן לעני נצרך, אז הוא יכול לבזבז יותר מחומש, כי ודאי יתקיים בו עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. אבל היות שיש רמאים, ייתכן שהוא נתן את כספו לצדקה, הוא קיים מצווה, אבל לא בטוח יזכה לגמול של עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. מכיוון שאולי הגיעו עניים שהם לא הגונים, לא ראויים, ולכן צריך לחשוש שמא יצטרך לבריות, כי בסוף הוא ייתן את כספו לצדקה, אבל זה יגיע אל האנשים הלא ראויים, ולא תתקיים בו הברכה עשר בשביל שתתעשר. לכן אל יבזבז יותר מחומש. אבל הגאון רבי מנחם זמבה, כשהוא היה בגטו, אז העניים היו עניים, רעבים, נזקקים, ובוודאי ראויים לצדקה. אם כן, כאן היה ברור שיתקיים עשר תעשר. אתה תיתן, ולאחר מכן תהיה מתוגמל, ולא תפסיד. אם כן, זה נהנה, העני, וזה לא חסר. העשיר הנותן, ולכן כופין על מידת סדום. כי ודאי שהצדקה היא מתגמלת. ודאי שהחסד חוזר גם להשפיע טובה, לא רק על המקבל, אלא גם על הנותן. אז כך אפשר להבין את דברי החידה בפתח עיניים. מי שמעלים עיניו מן הצדקה, כל כך חמור כמו עובד עבודה זרה, שהרי גם בתורה וגם בנביאים וגם בכתובים וגם בחזל מצינו, שבגלל הצדקה יברכך השם אלוקיך, שהצדקה תציל ממוות, שרודף צדקה וחסד ימצא חיים. ואם האדם יתעלם מכל אלה, אז הוא כעובד עבודה זרה. ואם הוא מאמין לכל אלה, אז הוא הפוך, כמאמין במי שאמר והיה עולה, מי שעשה עושה ויעשה לכל המעשים. ומהמקום הזה נוכל לטפס עוד שלב. אומרת התורה, ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל למור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך, העין שלך היא ראה באח שלך אביון, ולא תיתן לו, אתה לא תרצה לתת לו, שמה אתה תיתן לו לפני שנת השמיטה, והוא בכוונה לא יחזיר לך, כי הוא ינצל את שנת השמיטה, והיה בך חטא. ולכאורה, בספר דבש וחלב של הגאון רבי מנחם מנדל קרנגיל מקרקה, בעל דבש וחלב, הוא שואל למה תורח הכתוב לומר, אם האדם לא יקם את המצווה הזו של הצדקה והיה בכחת. הרי אפשר לכתוב והיה בכחת גם אם האדם לא מניח תפילין, גם אם האדם לא מקיים את מצווה ציצית, או אם האדם לא מקיים את מצוות המועדים, הרגלים. למה תורח הכתוב להדגיש, אם לא יקיים את המצווה הזו של צדקה, והיה בכך חטא. בכל המצוות אפשר לומר, היה בכך חטא. אלא, תשובה נהדרת הוא אומר, על פי המעשה שמופיע בגמרא, במסכת בבא בתרא בדף י', שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, אם הקדוש ברוך הוא אוהב עניים, למה הוא לא מפרנס אותם? אמר לו רבי עקיבא, כדי שאנחנו נותני הצדקה, ננצל מהדין של גיהנום. אמר לו טורנוסרופוס, עד רבה, אם אתה נותן צדקה לעניים, אתה הולך לגיהנום. אני אומר טורנוסרופוס, אתן לך משל לעולם מושגים שאותו אני מכיר, מלך בשר ודם, שכעס על העבד שלו ושם אותו עבד האסורים. ציווה, אל תביאו לו, לא לאכול ולא לשתות. הלך אדם אחד והשקע אותו והכיל אותו בצורה נסתרת. כששמע המלך, כעס על המאכיל, על הנותן, מי שהאכיל את האסיר בבית האסורים. למה אתה מאכיל אותו? והרי ממשיך טורנוסרופוס בנמשל, אתם, עם ישראל, קרואים עבדים, כמו שכתוב, כי לי בני ישראל עבדים. אם כן, כאשר אתה נותן צדקה לעניים, אתה עושה מעשה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו, כמו מלך שאם הוא שם מישהו בבית סוהר, או הפך מישהו לעני, אל תיתן לו, כי בכוונה עשיתי אותו כך. אמר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל, אני אמשיך עם עולם המושגים הידועים לך. מלך בשר ודם, שכעס לא על העבד שלו, על הבן שלו, ושם אותו בבית האסורים, וציווה לא להאכיל אותו, לא להשקוד אותו. הלך אדם אחד, בלי שאף אחד ראה, ומהחלון השחיל לו קצת אוכל, קצת שתייה. כששמע המלך על כך, האם הוא כועס על אותו אדם או דווקא אוהב אותו? הוא אוהב אותו, כי הוא דאג לבן שלו. כך גם כן, אנחנו לא קרואים רק עבדים של הקדוש ברוך הוא, אלא כתוב עלינו בנים אתם להשם אלוקיכם. אנחנו בנים? אדרבה, כאשר הקדוש ברוך הוא ברא מישהו אני, זה הבן של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו הולכים ונותנים לו, אנחנו מפרנסים את בנו של הקדוש ברוך הוא. למרות שהקדוש ברוך הוא כביכול, במשל, שם אותו בבית האסורים, אבל כשאנחנו מרחמים על בן המלך, אז המלך יותר אוהב את הנותן לבן המלך, למרות שבן המלך בבית האסורים. הנמשל, אמנם הקדוש ברוך הוא עשה את בני האדם שיהיו עניים, עשיר ורש עושה כולם השם, כמו שאומר שלמה המלך בספר משלי, אבל כולם בנים של הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו נותנים צדקה לבן המלך שנמצא במצב של עניות. וכעת בואו ונראה דבר דומה לגבי התשובה. האם אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא או עבדים של הקדוש ברוך הוא? הרי אם אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא בלבד, אז מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אם העבד חטא כלפי המלך, רוצה המלך למחול, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אין רשות למלך למחול על כבודו, כי אם הוא מוחל על כבודו, אז העירה מלפניו כבר לא תהיה חזקה, היא לא תהיה יציבה. מכיוון שכל מי שרוצה לעשות מעשה שלילי כלפי המלך, הוא יאמר לעצמו מצד אחד, מה פתאום? אני לא רוצה לעשות מעשה שלילי כלפי המלך, אבל מצד שני, אולי הוא ימחה לי, אולי אני נחמד, אולי יש לי חיוך יפה, אולי יש לי קשרים והוא ימחה לי. אם כן, עירת המלך היא לא חזקה. לכן מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. שידע אדם שאין אפשרות למחילה בשום פנים ואופן. רק כך אפשר לקיים סום תשים עליך מלך שתהא עירתו עליך. אם לא, תמיד יוכל האדם לומר לעצמו, אני אסתדר עם המלך. אולי זו רק אשליה של האדם, אבל האשליה הזו היא זו שתאפשר לאדם לגלות גמישות רבה מדי. אולי גם זלזול כלפי צו המלך, פקודת המלך. לכן, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אבל לגבי אב, אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אין להגיע לנקודה הזו שכבודו יהיה מחול. אבל אם כבר קרה מעשה, והאדם לא קיים את איש אמו ואביו תיראו, האב יכול למחול על כבודו. או לכתחילה יכול האב למחול על כבודו למען ילדיו. אם כן, על פי זה נוכל להבין. אומות העולם, עבירה אחת שלהם על שבע מצוות בני נוח, העונש שלהם הוא חמור, מוות. מדוע? מכיוון שהם עבדים אל הקדוש ברוך הוא. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אז איך לנו, עם ישראל מועילה תשובה? בגלל שאנחנו לא רק עבדים של הקדוש ברוך הוא, אלא הוא לא רק מלכנו, אלא גם אבינו. אבינו מלכנו. אם כן, הוא גם אבא. אז אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. וזה מה שאומר רבי עקיבא לטונוס רופוס הרשע. על בסיס זה נוכל להבין. אומר הפסוק, אל תעלים עיניים מהצדקה. ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך, בלי יעל. לאמור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך אביון, ולא תיתן לו. אז? והיה בך חטא. למה היה בך חטא? כי לא תיתן צדקה? הרי על כל מצווה אפשר לומר, שאם לא תקיים היה בך חטא. למה כאן אומרים והיה בך חטא? התשובה היא, אם האדם לא נותן צדקה, אז יש לו את הגישה של טונוס רופוס שאומר, אל תיתן צדקה לעניים, מכיוון שמי יצר אותם כך, הקדוש ברוך הוא. אם כן, מי שהוא עבד שנשלח לבית הסוהר, אל תעזור לו, הוא נשלח לשם כדי שלא תעזור לו. כי טונוס רופוס אומר, כולם עבדים של בורא עולם, אין לעזור לעבד עני, כי כך הקדוש ברוך הוא יצר אותו, מי שעוזר לו חוטא. לפי הגישה של טונוס רופוס, אנחנו רק עבדים, מלך שחטו כלפיו, אין כבודו מחול, ולכן אין אפשרות לתשובה. אז תמיד, והיה בך, חטא, תמיד יהיה בך חטא. אבל אם והיה והאדם הוא נותן צדקה, אז הוא דוגל, נוקט, משתמש בגישתו, שיטתו של רבי עקיבא, שאנחנו לא רק עבדים של הקדוש ברוך הוא, אלא גם בנים של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו גם בנים של הקדוש ברוך הוא, למה? כי אנחנו נותנים צדקה. כי אנחנו לא רק רואים את הזולת כעבד שהקדוש ברוך הוא העניש אותו בעניות, אלא כבן של הקדוש ברוך הוא. אמנם התפקיד שלו להיות עני, עשיר ורש עושה כולם השם, ובכל אופן אנחנו עוזרים לו. כשאנחנו עוזרים לו, אנחנו עוזרים לו כי הוא בן של הקדוש ברוך הוא. אם כן, אנחנו אוחזים שאנחנו לא רק עבדים של בורא עולם, אלא גם בנים. אם אנחנו גם בנים, אז אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אם כן, החזרה בתשובה היא יכולה להיות רלוונטית. כי אב שמאכל על כבודו, כבודו מחול, צריך לעשות תשובה ואפשר לזכות למחילה. אם כן, זוהי כוונת הפסוק. אם והיה ואדם אימנע מנתינת צדקה, הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותו כך, שישאר כך. הוא עבד של הקדוש ברוך הוא ששם אותו עבד סוער, אל תעזור לו. אז אם כן, גם אתה, מי שלא רוצה לתת, אתה מחזיק מעצמך עבד של הקדוש ברוך הוא. עבד שחטא והיה בך חטא, אין אפשרות לתיקון, כי מלך לא מוכל על כבודו. אבל אם אתה נותן, אז זאת אומרת שאתה נוקד בשיטת רבי עקיבא שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, אז אפשר לפרנס את העניים, גם אלה שהקדוש ברוך הוא כביכול שם אותם בבית הסוהר של העניות, כי אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא רק מלך, אלא גם אבא. אם כן, אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אז לא יהיה בך חטא, כאשר אתה נותן צדקה, אתה מגלה שאתה בן, אם אתה בן, אז כאשר תעשה תשובה, לא יהיה בך חטא. לכן אומרת התורה, תשמור את הלב שלך, תיתן צדקה, כי אם לא תיתן, מה יתברר? שהתשובה שלך לא תועיל, והיה בך חטא לעולם. אז עשיית החסד מזכה לריבוי ברכות. ומצינו בחזל בגמרא מסכת בכורות בדף ה', זכו החמורים למצוות פטר חמור. למה? מכיוון שהם עזרו, סייעו לעם ישראל בזמן יציאתם מצרים. אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו 90 חמורים לובים ממצרים, טעונים מכספה וזהבה של מצרים. מכאן למדו חכמי המוסר והחסידות את גודל השכר למי שמתה את שכמו לסייע לזולת. החמורים של מצרים עזרו לעם ישראל, וכל הצאצאים של החמורים יזכו למצוות פטר חמור. אם כן, האדם שעושה חסד עם הזולת, גם אם הוא בבחינת חמור, הילדים שלו, הצאצאים שלו, יזכו לקדושה. אם לגבי חיית טמאה שעזרה לדור יוצא מצרים, כל הצאצאים של החמור זוכים למצוות פטר חמור, קל וחומר ליהודי. אדם עם חלק אלוקה ממעל, שהצאצאים שלו יזכו למעלות גדולות. ונסיים, מה שמביא הערבי נחל לפרשת מקץ בשם האנשך הקדוש, עצה טובה לאיש שזקוק לישועה, לעשות את עצמו כחבר טוב לזולת, עד שלא יחשוב על טובת עצמו, אלא מגמתו אל טובת ותועלת חברו. אז הוא ממשיך, משפיע על עצמו ממרום, משמיים, הנהגה דומה. כביכול הקדוש ברוך הוא יפנה מכל העיסוקים שלו, ויחשוב רק איך להיטיב לאותו אחד שמתעסק, איך להיטיב לזולת. כמו שמופיע בתהילים, השם צלחה, השם הוא הצל של האדם, כמו הצל שעושה מה שהאדם עושה, כך הקדוש ברוך הוא יעשה כביכול הנהגתו כמו הנהגת אותו האדם. וכך עשו מרדכי ואסתר בשושן הבירה. כשראו שישנם דינים וגבורות על עם ישראל, התחברו, התקשרו בקשר וידידות, שכל אחד קיבל על עצמו להיות מסור אך ורק עבור חברו, ולהשיח דעתו מצורכי עצמו. כששמע מרדכי את מזימת בקטן ותרש להרוג את אחשוורוש, לא הלך בעצמו לקבל את הזכות והתגמול לגלות את המזימה לאחשוורוש, אלא העביר את זה לאסתר, שהיא תזכה לגמול. ואסתר לא העבירה את הידיעה הזו בשמה, אלא בשם מרדכי. כל אחד חשב על השני, ובכך הביאו ישוע לעולם. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.